שלחתי במייל, אני רוצה לעסוק קצת ב... היום, יצחק שלח מייל. אז לא ראית עוד? אני רוצה לעסוק בשאלות של פרשנות, התייחסויות שונות למישורי פרשנות, לדבר על לימוד מסורתי, נגיד מול לימוד אקדמי, על פסיקה מול לימוד עיון, עיון ובקיאות, כל מיני גישות שונות שכולם מרגישים שהן נבדלות זו מזו, אבל לא תמיד שמים את האצבע איפה בדיוק ההבדל או מה בדיוק ההבדל, לפעמים זה נראה מאוד דומה. ואני חושב שזה מעניין קצת לדון בעניין הזה, לא עשיתי פה ממש עבודה בינתיים, אולי אני ככה עוד תוך כדי הדברים, אבל הסתברו אצלי כל מיני זוויות מבט שאני חושב שיכולות קצת להאיר את העניין, נראה, אולי תצא איזושהי תמונה שלמה יותר. אני אתחיל דווקא מהסוף, בעצם ממאמר שכתבתי לא מזמן במקור ראשון, אולי חלק מכם יצא לכם לקרוא, במוסף, מוסף שבת, סביב הפולמוס הזה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. ושם כן היה ויכוח סוער בין מה שנקרא שם הקבוצה הפילולוגית היסטורית לבין אבינועם רוזנק ובעצם אלה שתומכים בו בעיקר מחוץ למחלקה, נדמה לי, או מהאמריטוסים של המחלקה, אני חושב, יותר מאשר במחלקה עצמה. והם האשימו אותו בזה שהוא מכניס לתוך הלימוד דברים אקזיסטנציאליסטיים. זאת אומרת, הוא אומר לאנשים מה זה אומר לכם, הקטע הזה בכוזרי, או ברמב"ם, במורה נבוכים, או מה המשמעות של זה לימינו, וכל מיני דיונים שהם יותר נוגעים למימד הקיומי, למימד של מה זה אומר לי, ופחות במובן האובייקטיבי, האקדמי, לעסוק בדברים באיזושהי צורה קרה ו...
מבחוץ.
כן, כנדרש מאנשי אקדמיה, לשיטתם של הפילולוגים ההיסטוריים. כן, אתה צריך לעסוק בפילולוגיה, היסטוריה, לבדוק מה זה אומר, מאיפה זה בא, למה זה מתאים, מה זה משנה מה זה אומר לי, מה זה לא אומר לי, זה כל אחד יחליט לעצמו. זה לא עניינו של איש האקדמיה בעצם. זה כל אחד שיחליט לעצמו מה זה אומר לו. מה זה אומר לך זה עניין סובייקטיבי. כל אחד זה יגיד לו משהו אחר. והאוניברסיטה בעצם אמורה לעסוק באובייקטיבי, בחקר שהוא בעצם משותף לכולם, שהוא לא תלוי בעמדות, בזוויות מבט, באידיאולוגיות, בכל מיני דברים מן הסוג הזה, לכאורה. אוקיי, זה ככה בעצם טענו אלה שדוגלים בפילולוגיה היסטוריה. וכנגד זה היה, כן, רוזנק עצמו כמובן הוא לא שם, על זה הכל היה מתקפה, בסוף הוא היה צריך לעזוב את המחלקה איכשהו בגלל העניין הזה.
הביאו אותו לחינוך.
אבא שלו היה פרופסור שם בחינוך, נדמה לי, אז הוא עכשיו ממשיך את אבא שלו. ובמקור ראשון תיארו את העניין הזה. אני לא כל כך, אני לא מכיר את הפרטים מקרוב, רק דרך מה שתואר בעיתון, אז לכן אני מדבר על מה שתואר. אני לא יודע מה קרה בפועל. גם בסוף היו תגובות למאמר שלי, ועל התגובות האלה אני הוספתי שדיברתי עם רוזנק, הוא צלצל אליי, כי הוא ככה הרגיש שאני לא דייקתי בפרטים, אמרתי לו שיכול להיות בהחלט, אני לא מכיר את הפרטים, אני ניזון רק ממה שהיה בעיתון, אבל איבדתי עמדה שלא קשורה אליו ולא לפרטים, אלא עמדה לגופו של הוויכוח, זה לא כך משנה לעצם הדברים שלי, אבל אמרתי שאני מתנצל כמובן אם היה אידיוק בפרטים, אני לא יודע. אבל לענייננו, מה שחשוב זה באמת המישור העקרוני, ואני חושב שהוא פותח הרבה מאוד שאלות מעניינות שהן הרבה יותר רחבות מאשר הוויכוח הקטן ההוא. אני דווקא ניסיתי לטעון, המאמרים במקור ראשון, נדמה לי כולם היו מהמפלגה שתומכת ברוזנק. זאת כל הכותבים.
כמו כל דבר בארץ זה פוליטיקה, החונטה הוותיקה עם שמאלנים, ורוזנק שייך לימין.
בדיוק. אז לא יודע אם זה שמאל וימין, כן, יש שם גם שמאל וימין, זה אני לא יודע, אבל יש שם מפלגה, חונטה ותיקה, היא הפילולוגיה, היסטוריה, וה... לא, לא, אבל... אתה
מספר את הנרטיב של השמאלנים, הכל היה בסדר, היו
שמחים. אוקיי, זה אני לא ידעתי אפילו, לא שמעתי על זה שזה קשור גם לעניין הזה.
כי הוא לקח את קודשי ישראל, ואיכשהו חיבר את זה רגשית לעולם התרבותי, או לעולם המושגים של הישראלי בין זמננו. בעוד שהשמאל הוותיק לתרבות, כמו תרבות של אינדיאנים, כמו תרבות של...
כן, אבל זה שמאל וימין דווקא, אני לא יודע אם זה שמאל וימין, זו תפיסה אקדמית אחרת, אני חושב. יש פה...
תחת לפני השטח...
זה תמיד... אגב, זה עצמו דיון שהוא קצת אקדמי, ואולי שווה לחזור אליו אחרי שנעשה כמה מפגשים על העניין הזה, הדיון בינינו, אני אומר עכשיו, הוא דיון מעניין, כי העובדה שזה מתקשר לוויכוחים פוליטיים לא אומרת כמובן שזה רק פוליטיקה. זאת אומרת, יכול להיות שהטריגר הפוליטי הוליד ויכוח שיש בו גם משהו אמיתי, ענייני. זאת אומרת, טוב, אז בוא נשאיר את זה. יכול להיות שאם נזכור, אז אולי נחזור לזה אחרי כמה מפגשים, כי נדמה לי שזה דווקא דוגמה מעניינת מה שקרה פה עכשיו. בכל אופן, אז אני כתבתי שם את המאמר הזה, כי אני דווקא הגנתי על הפילולוגיה היסטוריה, כי מי שלא שייך לשם, אני בכלל לא מתמצא בתחומים האלה, לא עוסק בהם, ולא, אבל אני כן חושב שבוויכוח הזה על תפקידה של האקדמיה, נדמה לי לפחות שצודקים יותר המפלגה הפילולוגית היסטורית, ועוד פעם, הגבולות הם לא חדים, יש תחומים אפורים, בטח בתחום של מדעי הרוח, אבל אני חושב שברמה העקרונית, זאת סוגיה שמאוד חשוב ללבן אותה, ונדמה לי שלא עשו את זה. זה הדבר המעניין, והיום אני קצת אנסה להסביר למה לא עשו את זה, זה קשור לעניין, כי בחלק גדול מההקשרים של מדעי הרוח זה לא עולה. זה עולה רק בהקשרים מאוד מסוימים של מדעי הרוח, בעיקר אגב בחוכמת ישראל מה שנקרא, זאת אומרת חקר ההלכה, התלמוד, המחשבה היהודית, להבדיל מפילוסופיה, ספרות, שירה וכל הדברים האלה, ששם זה לא עולה. או פילוסופיה, טוב, צריך לדון, אבל שירה וספרות זה בטח לא עולה. טוב, אבל זה אני אגיע עוד מעט. זאת אומרת, יש סיבה טובה למה באמת כמעט לא דנו בזה. ואני חושב ששווה לדון בזה, זה מטריד אותי כבר הרבה שנים. אני אתחיל אולי עם סיפור שגם כתבתי אותו שם. אחרי שהוצאתי את שתי עגלות וכדור פורח, אז צלצל אליי מישהו ממכללת אריאל, האוניברסיטה של היום של אריאל, שהוא אמר לי שהם מקימים עכשיו כתב עת למדעי היהדות, למחשבת ישראל, מדעי היהדות, לא זוכר בדיוק איך הוא הגדיר את זה, והוא ביקש ממני לכתוב מאמר. לגיליון הראשון. והוא אמר לי, תראה, אבל אני מבקש שזה לא יהיה כמו הספר. אז אמרתי לו, באיזה מובן? אז הוא אומר, תראה, המאמרים צריכים להיות שפיטים. טוב, אז אמרתי לו, בסדר, אז תצטרך למצוא כותב אחר, אני לא כותב שפיט. לא, אמיתית. אני עכשיו בא להגן עליו, דרך אגב. מה שאני אגיד עכשיו בא להגן עליו, לא, אני לא תוקף אותו, אני חושב שהוא צדק. אני רק חושב שמה אתה רוצה ממני, זה לא התחום שלי, שיעשה, זה מי שעוסק בסוג הכתיבה הזה. וזה בדיוק מה שאני רוצה גם לטעון כאן. אני לא שם, אבל אני כן חושב שזה תפקידה של אקדמיה. ולכן הנקודה, עכשיו סיפרתי זה קצת לאנשים, אז הם נורא התפלאו, כי הרבה מאוד אנשים שקוראים נגיד ספרים או מאמרים שאני כותב, מה זאת אומרת? גם אתה הרי מתייחס למקורות קודמים, מנתח אותם, משווה אותם, משתמש במינוחים לועזיים, לא עלינו מדי פעם. מה לא אקדמי בזה? וזה היה לגמרי ברור לי מה שהוא אמר. הוא צדק. לא, הוא צדק במובן שהוא עשה את ההבחנה. הם יכולים להחליט איזה מאמרים הם רוצים, אבל...
ספר מדעי המוח הוא לא
פשוט, למשל? לא. אני לא חושב.
זה ההבדל בין פילוסוף לבין חוקר פילוסוף.
נכון.
מי שיוצר ובוקר את עצמו לבין מי שרק בא לבקר
עבודה. כן, נכון. אני אדבר... אז הטענה באמת, הנקודה של השפיטות היא נקודה מאוד חשובה. היא אבן יסוד בדיון הזה. אז אני אנסה קצת לחדד את העניין הזה, ומשם זה ייפתח לנו לכל מיני כיוונים נוספים. אז אני אתחיל עם המקומות שבהם זה לא עולה, הדילמה. כאילו, הבחנה נורא ברורה. אז אם משורר יכתוב שיר וישלח אותו לכתב עת לחקר השירה, אז ברור לכולם שזה לא יתקבל. נכון? למה? כי אנחנו עוסקים בחקר שירה, אנחנו לא מפרסמים שירים, אנחנו מפרסמים מאמרים על שירה. אה?
יכול לשמש בתור מוטו או אילוסטרציה.
כן, בסדר. אני מדבר לא כמאמר, כן. זה לא יכול להופיע כמאמר בכתב העת הזה. למה לא? כי הכתב העת הזה חוקר שירה, לא יוצר שירה. נכון? אותו דבר בספרות. כשאתה כותב סיפור, אתה לא יכול לשלוח אותו לכתב העת הספרות ולפרסם אותו שם. זה לא רלוונטי. כתב עת לחקר הספרות. כתב עת ספרותיים שמטרתם לפרסם סיפורים, אבל כתב עת לחקר הספרות, כתב עת אקדמי, זה לא רלוונטי. אף אחד לא יעלה בדעתו גם לעשות את זה. חוץ מ... נגיד, פוסט מודרניים מאוד פרועים. הם עושים גם את זה. הם עושים הכל. אבל אני אומר, בדיסציפלינריות המקובלת, זה לא דבר שעושים אותו. ובעצם זה אומר שיש איזושהי הבחנה טבעית בין תפקידו של יוצר השירה או הספרות, לבין תפקידו של חוקר השירה או הספרות. זה שני תפקידים שונים לגמרי. זה שני כובעים שונים. ואין תחרות ביניהם, ואין שום סיבה להרבב את הבמות שמפרסמות חיבורים מהז'אנר הזה או מהז'אנר הזה. פשוט שני דברים שונים. אף אחד לא מעלה בדעתו בכלל להרהר. ולכן, אגב, הסוגיה הזאת לא כך מטופלת. כי באופן מסורתי, ברוב המקצועות של מדעי הרוח, זה באמת לא עולה. ואיפה זה כן מתחיל לעלות? זה מתחיל לעלות במקומות שבהם ההבחנה היא פחות חדה. למשל, נגיד חקר ההלכה, או חקר התלמוד, לא משנה. אז מי שלומד בישיבה, מסתכל על הגמרא, לומד אותה, מסתכל על המפרשים, לא משנה, ומנסה להבין מה הסוגיה אומרת. גם החוקר עושה את זה. גם החוקר מנסה להבין מה הסוגיה אומרת. מסתכל, לפעמים הוא גם משתמש במפרשים, אם כי פחות אולי מאשר בישיבה, לפעמים הוא חוקר את המפרשים עצמם, אבל גם הוא בסך הכל מנסה להבין מה שהגמרא אומרת. או ההלכה, למשל. יש אנשים שחוקרים את ההלכה, אז הם בודקים מקורות הלכתיים, מה הגישתו של זה, מה הגישתו של זה, ומנסים להבין איזה תפיסות יש לגבי הלכה כזאת או הלכה אחרת. מה זה שונה ממה שעושה פוסק? גם פוסק, או לומד הלכה, לא משנה. לומד את גישתו של הפוסק הזה, את גישתו של הפוסק הזה, ומנסה, בסופו של דבר, להציג מפה של ה... אולי לא פוסק, לומד ישיבתי. פוסק זה גם...
בסוף הוא מכריע.
תלוי איזה סוג פוסק, אבל נגיד, לזה אני אגיע בהמשך. אבל לומד ההלכה, בסדר? נדבר על זה ככה. לומד ההלכה אבל בישיבה, כן? לא חוקר הלכה באוניברסיטה. אז מה ההבדל? עכשיו, כל אחד שעוסק מכיר את שני התחומים האלה, והרבה פעמים ישיבי בוחרים לא כל כך מכירים את המחקר, אבל אנשי המחקר הרבה פעמים זה בחורי ישיבה לשעבר. אז הם מכירים קצת את העניין. כל אחד מבין שיש הבדל. שזה לא אותו דבר. אבל זה מאוד קשה לשים את האצבע שם, מה בדיוק ההבדל, ובאמת יהיו מאמרים ששם בהחלט יוכלו להיכנס לפה או לשם, וזה יהיה בסדר, לא בגלל שיתבלבלו או משהו. אבל עדיין יש איזשהו הבדל, לפחות לדעתי גם צריך להיות הבדל. ולכן דווקא המקומות שבהם קל להבחין בהבדל הזה, אולי כדאי להתחיל איתם כדי להבין מה קורה במקומות שבהם זה יותר קשה. אותו דבר בפילוסופיה, מה שאידו הזכיר קודם. אז אנחנו, לא רק אנחנו, גם חוקרי הפילוסופיה עצמם, נגיד במחלקות לפילוסופיה באוניברסיטה, חוקרי פילוסופיה מתייחסים לעצמם כפילוסופים בדרך כלל, ככה מניסיוני. לדעתי מעטים מאוד מהם הם פילוסופים. לא שאני מזלזל, הם לא פילוסופים, לא זה תחום העיסוק שלהם. הם יודעים את הפילוסופיה, הם יודעים את הגישות הפילוסופיות, הם יודעים את תולדות הפילוסופיה, מי השפיע על מי, מי קשור למי, מה קשור למה. זה מחקר פילוסופי, אתה רוצה לדעת איזה גישות נאמרו בסוגיה הזאת, מה ההבדלים ביניהם, מה ההשפעות, מה קשור למה, איזה ניתוח מסוג כזה או אחר. אבל פילוסוף זה מישהו שמביע איזושהי עמדה. זאת אומרת, הוא טוען טיעונים שבסופם יש איזשהם מסקנות. הוא לא כותב מה אמרו פילוסופים. הוא עצמו מביע עמדה משלו. הוא פילוסוף. אחרי זה יבוא מישהו אחר ויחקור מה הוא כפילוסוף אמר ואיך זה קשור לפילוסופים אחרים וכל מיני דברים אחרים. הוא נסו למחקר. אבל הוא עצמו לא עושה מחקר. הוא עצמו, אפשר לקרוא לזה חוקר, לא משנה, אבל הוא הוגה, אפשר לומר, יותר מאשר חוקר. אוקיי? זה בעצם פילוסוף. עכשיו, עוד פעם, הרבה פעמים קשה לשים את האצבע. בפילוסופיה גם קשה לשים את האצבע. פילוסופיה במובן הזה כן דומה לחוכמת ישראל. קשה לשים את האצבע, מתי אתה פילוסוף, מתי אתה פרופסור לפילוסופיה, כי גם פילוסופים כמובן מתייחסים לעמדות שאמרו פילוסופים קודמים, משווים, מנתחים אותם, גם הם עושים את זה. בסדר? אז גם שם די קשה לשים את האצבע, מה בעצם ההבדל.
כל התחומים שהזכרת עד עכשיו, התחומים שבהם
מדעי הרוח.
רק מדעי הרוח.
בינתיים דיברתי רק על מדעי הרוח.
זה דבר נכון. במדעי הטבע היצירה נעשית
לא, במדעי הטבע ההבחנה היא גם קיימת, רק היא ריקה מתוכן. בגלל שאם במדעי הרוח, מדעי הרוח עניינם לחקור את רוח האדם. מה שהאדם יוצר, מה שהאדם עושה, מדעי הרוח בעצם חוקרים את פירות הרוח. כן, את הפילוסופיה, את השירה, את הספרות, את ה... כן, זה בעצם לחקור את מה שיוצר את הרוח האנושית. ומדעי הטבע יוצרים את מה ש... חוקרים את מה שיוצר הקדוש ברוך הוא. לא קשור לאדם. אז לכן התחרות של מדעי הטבע היא עם הקדוש ברוך הוא, לא עם איזה אדם אחר שעושה משהו דומה. כי הם לא חוקרים את מה שעושה אדם, הם חוקרים את מה שעושה הטבע. והקדוש ברוך הוא, לא משנה להם שכל אחד בתפיסתו, אבל אין פה, זה לא מבלבל, כי התחרות הזאת היא לא בין בני אדם, אבל גם שם יש איזושהי תחרות. הרבה פעמים כשתשמעו דיבורים, רק עכשיו שמעתי בדרך על הדפסת תאי גזע, היה עכשיו ברדיו, במבט, בחדשות. על הדפסת תלת מימד של תאי גזע, כן. אז ברור לי שהרבה מאוד אנשים מתייחסים לזה כאילו זה איזושהי בריאה, אתה מתערב לקדוש ברוך הוא בעניינים, זאת אומרת, אתה נהיה אלוהים בעצמך. מין כזה, תמיד התחושה כזאת כלפי הישגים מדעיים או שיבוטים או כל מיני דברים כאלה, תמיד התחושה היא איכשהו שאתה מתערב לקדוש ברוך הוא במעשים שלו, אסור לעשות את זה, זה ערבוב תחומים. האינטואיציה הזאת, ואגב, עוסקים בזה מאוד ברצינות בכל רחבי העולם, מה שסיפרתי איזה פעם, ששמעתי פעם את פרופסור שטיינברג, אברהם שטיינברג, שעוסק באתיקה רפואית.
רופא.
כן, הוא רופא, והוא גם תלמיד חכם, הוא עוסק באתיקה רפואית, והוא נמצא באינטראקציה עם הרבה מאוד אנשי אתיקה רפואית מכל העולם, מכל הדתות והמדינות וכולי, הוא עוסק הרבה בכנסים, הוא גם פעיל מאוד באתיקה רפואית פה בארץ, וכל מיני ועדות לאתיקה רפואית וכולי, בדרך כלל יושב בראשן, והוא סיפר שם שבהרבה מאוד מהמדינות, למשל, אוסרים מחקר בתאי גזע. ישראל היא מעצמת תאי גזע. כבר שנים. למה? כי במסורת הנוצרית, למרות שהרבה מדינות הן כבר חילוניות, אבל זה לא משנה, המסורת הנוצרית היא כזאת של לעשות מחקר בתאי גזע זה סוג של רצח. סוג של רצח, כי אתה בעצם לוקח תא שהיה יכול להפוך לתא זרע, ואחרי זה להפוך לאדם וכולי, ואתה עושה ממנו משהו אחר שבסופו של דבר משליך אותו לפח. ואז הוא סיפר שם, אני עוד זוכר, הוא סיפר שם, הוא שואל את האנשים, תגידו, אבל הפלות מותרות אצלכם במדינה, בחוק שלכם, ההפלה מותרת. אתם לוקחים בן אדם שכבר קיים והורגים אותו. אז תא שיש לו פוטנציאל להיות אדם, לא עושים בו מחקר, כי זה רצח. הוא אומר שהוא לא שמע מאף אחד תשובה מסברת אוזן. איך זה יכול להיות? ומתברר שכנראה יש לא מעט מדינות שזה המצב המשפטי שם. ולכן ישראל, למשל, שבישראל אין בעיה, במסורת היהודית כנראה לא התפתח משהו שנגד זה, פוסקים לא אוסרים את זה, גם פוסקים שמרנים, ככה הוא אומר, הוא נמצא בקשר עם הפוסקים, משהו, לא אוסרים את זה, אין עם זה שום בעיה. המדינה הזאת גם לא כך שמה על הפוסקים, נדמה לי, אבל בניגוד למדינות אחרות, מדינות נוצריות, אפילו חילוניות, אבל אין פה מניעות, זה נשמע כדבר להפך, עד רבה, שתעשה את המחקר, ולכן ישראל היא מעצמת תאי גזע, ככה הוא טען, אני לא מכיר את השטח, אז אני לא יודע. אבל סביב הדיונים האלה תמיד רואים בשיבוטים, בכל מיני דברים כאלה, תמיד, מה זה כל החששות האלה? זה לפעמים חששות שהם פרקטיים, שיעשו לנו כן איזה אוסף של חיילים משובטים כאלה, מה סרטי האימה הבדיוניים האלה.
זה חששות מסוג אחר.
כן, אז זה חששות פרקטיים, נגיד. מה זה יעשה? אבל הרבה פעמים זה לא זה. הרבה פעמים החשש הוא כאילו, אסור לעשות דבר כזה, זה לא, זה להפוך לבורא, זה להפוך לאלוהים באיזשהו מובן, זה לא, אסור לבן אדם לעשות דבר כזה. עכשיו מדובר באנשים שיכולים להיות חילוניים לחלוטין. הם לא מדברים על התערבות לאלוקים כי הוא לא אוהב את זה, אלא כי לנו אסור מוסרית לעשות דבר כזה. זאת התפיסה, כאילו אתה, עכשיו, פה עוד פעם יש קצת ערבוב, כי כשאתה בתאי גזע אתה באמת עושה משהו, נגיד, אתה הורג את התא, לא חשוב אם זה רצח או לא רצח, אבל אתה באמת עושה משהו, אבל כשאתה חוקר דברים, ואתה עושה דברים בעצמך, נגיד, משתמש בטכנולוגיה שהיא תוצאה של המחקר הזה וכולי, אתה לא מתחרה עם הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא. את כל מה שאתה עושה, אתה לוקח את הרכיבים שהקדוש ברוך הוא ייצר ומרכיב אותם בצורה כזו או אחרת, אתה מנסה לחכות אותו באיזושהי צורה, סימולציה כלשהי של מה שהוא עושה, ולהשתמש במרכיבים האלה כדי לבנות מהם משהו. אתה אף פעם לא, אין דבר כזה יצירה יש מאין בעולם הטכנולוגי והמדעי, כמובן. נכון, העולם הטכנולוגי והמדעי משתמש בחוקי הטבע ובמרכיבים שיש בטבע, ומנסה לייצר מהם, להרכיב מהם כל מיני דברים שיכולים להועיל בצורה כזו או אחרת. זאת לא באמת תחרות עם הקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה, השיח הזה שמדבר על התערבות במעשיו של הקדוש ברוך הוא, קצת מזכיר לי את הערבוב הזה שקיים במדעי הרוח. למרות שמדעי הטבע באופן הטבעי זה לא עולה, עוד פעם, כי אין את הצד השני, אין את אנשי ההלכה במדעי הטבע. כן, יש את המהנדסים, יש את אלה שמיישמים את המחקר המדעי, אבל בסדר, שם זה לא, במחקר המדעי לוחה את המהנדסים. קצת אולי אפשר להשוות, אם אני מדבר נגיד על פקולטה להנדסה מול מהנדסים בתעשייה. זה אולי קצת דומה, למרות שלצערי גם ההבחנה הזאת כבר מתשתשת בשנים האחרונות, בגלל מצוקות כספיות בעיקר. ולכן התעשייה משפיעה על האקדמיה ומזרימה לשם כספים כדי לקחת את האקדמיה לכיוונים שהיא צריכה אותה. אז היא רוצה מחקר טיפה יותר בסיסי שגדול עליה לפעמים או משהו כזה, אז היא מממנת גרנטים ומענקי מחקר לחוקרים שילכו בכיוונים האלה, ובאיזשהו מקום המחקר, פחות בפקולטות להנדסה, אבל לפעמים גם בפקולטות המדעיות, לא להנדסה, בעצם הופך להיות יותר שימושי. ואז הוא לדעתי חוטא לתפקידו באופן בסיסי. אבל עוד פעם, המצוקות הכספיות כנראה יותר חזקות מהאידיאולוגיה. ושם באמת נוצר איזשהו הבדל. כי אני חושב שבאמת, אפילו פקולטה להנדסה, לא רק פקולטה לפיזיקה, אפילו פקולטה להנדסה לא אמורה לעשות את מה שעושים בתעשייה. היא אמורה לפתח טכניקות הנדסיות כלליות, לא לפתח מוצר הנדסי. זה גם לא אותו דבר, ובמובן הזה, הערבוב הזה, אפילו שהוא מופיע בהנדסה, קצת דומה לערבוב בין מי שחוקר שירה לבין מי שיוצר את השיר עצמו, מי שיוצר את השירה עצמה. עכשיו, מי שחוקר שירה, אגב, יכול לתת כלים למשוררים. זאת אומרת, אם הוא עולה על הטכניקה המעניינת שמשמשת איזה משורר, או כמה משוררים, או מוצא פתאום משהו מעניין, בהחלט יכול לבוא אחרי זה משורר ולעשות בזה שימוש. יש איזשהו איזון חוזר בין המחקר של השירה לבין יצירת שירה, זה לא חייב להיות. ויוצר השירה לא חייב לדעת את מה שאומרים חוקרי השירה, כמו שאגנון אומר, תשאלו את קורצווייל. והוא לא צריך לדעת מה שקורצווייל אומר, הוא יוצר ספרות יפה מאוד גם בלי לדעת את זה. אולי הוא ידע את זה, אני לא יודע, אבל הוא לא התיימר לדעת את זה. וזה נכון, אבל בהחלט יכול להיות שאם אתה תדע, זה גם יעזור לך. אתה תוכל ליצור ספרות או שירה, ויש לך עוד כלים שלא היית חושב עליהם לבד, בהחלט. אבל זה עדיין תפקיד אחר. לגלות את הכלים האלה, זה תפקידו של איש האקדמיה. להשתמש בכלים האלה, זו טכנולוגיה. אתה מהנדס. אז הוא שיוצר שיר, הוא מהנדס שירים. בסדר? זאת אומרת, הוא יוצר שירים, אז הוא יכול להשתמש בטכנולוגיות שמפותחות באקדמיה, אבל זה עדיין כובע שונה, זה תפקיד שונה.
אומרים על א' יהושע, כן? שבשנים האחרונות הוא כותב ספרים שכותב פרופסור לספרות.
אוקיי. אני יודע שיש לו משל, הוא עצמו מרצה לספרות,
נדמה לי. כן, הוא
פרופסור לספרות. הרבה סופרים, אגב, למרות שהם, חלק מהם לא עשו דוקטורט. זאת אומרת, הם מקבלים איזה תואר של כבוד, והם...
פרופסור
תלת
צריך
להיות דוקטור. מה?
להיות פרופסור תלת
צריך. כן, נכון, לא, אבל הם מקבלים גם דוקטורט של כבוד לפעמים, לא רק פרופסור.
דוקטורט כבוד, כן. פרופסור תלת של כבוד.
מסלול נלווה או מין משהו כזה. בכל אופן, אז א' ב' יהושע, אם אתה כבר מזכיר אותו, באמת כתב ספר על הנושא הזה עצמו. כוחה הנורא של אשמה קטנה. ושם הוא מדבר על זה, ספר היחידי שלו שהייתי מסוגל לקרוא וגם נהניתי, כי אני לא אוהב סופרים ישראלים בכלל, ואת א' ב' יהושע עוד פחות. אבל הספר הזה, הוא בא בטרוניה כלפי ביקורת הספרות, שאומר שביקורת הספרות מתעסקת רק באסתטיקה, ולא נכנסת לתכנים. יכול להיות ספר שמשדר מסרים מאוד אנטי-מוסריים, והוא יזכה לשבחי המבקרים, בגלל שהוא בנוי בצורה ספרותית טובה, משוכללת, מרשימה, מתוחכמת, לא משנה. והוא אומר שלא, מה זאת אומרת? צריך לערב את התכנים בביקורת. עכשיו, זה בדיוק אותו ויכוח כמו פה. ואני לא מסכים איתו, בוויכוח שם. לא מסכים איתו. כי אני בהחלט חושב שאתה יכול לבקר ספר של היטלר על תורת הגזע ולהגיד שזאת יצירת מופת ספרותית. אין עם זה שום בעיה. ועדיין לבקר את זה ברמה המוסרית ולהגיד שזאת שואה מוסרית או קטסטרופה מוסרית. שני דברים שונים, אבל לא חושב שצריך לערבב אותם. וזה אותו ויכוח בתחום הספרות, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות.
אפשר לבקר ספר בלי להתייחס למשמעות החברתית, הסוציולוגית, נגיד אבא גוריון,
כשאתה כותב,
ערכי המשרות.
לא, כשאתה כותב סקירה על הספר, כשאתה כותב סקירה על הספר, אז ודאי שאתה צריך לכתוב את זה. אבל כשאתה כותב עבודה אקדמית על ספר, או ביקורת אומנותית על ספר, אז לא, מה זה קשור? אתה מבקר אותו ברמה אומנותית. ביקורת מוסרית, זה משהו אחר.
מה שקורה בפוליטיקה, את מה שקורה בחברה, זה הרבה פעמים כלי ללמוד על חברה.
אז מה? אז איש מדעי החברה השתמש בספר כדי ללמוד דברים על החברה, אבל המבקר האומנותי של הספר לא צריך לעשות את זה. זה שני דברים שונים.
המחלקה לספרות צרפתית, או ספרות סינית, או יפנית, באוניברסיטה העברית, או באוניברסיטה אחרת, בכל בעצם כל מקום בעולם, עוסקת הרבה מאוד בתרבות ובדברים לא ספרותיים בארץ שבה...
לא, זה לא מפריע לי, זה, הוא צריכים לעשות את זה. הם צריכים לעשות את זה. כי הם צריכים להבין מהו הקונטקסט שבתוכו נוצר הספר הזה או השיר הזה, ולהבין מה זה אומר, היחס בין הקונטקסט לבין מה שנוצר, להשוות ליצירות אחרות, לקונטקסט אחר, לסופר ששינה הקשר ופתאום היצירה שלו היא שונה. בהחלט, הקשר בין היצירה לקונטקסט הוא חלק מהותי בעבודתו של חוקר הספרות. אבל זה לא אומר ביקורת. זה לא קשור לביקורת, זה שני דברים שונים. ביקורת פירושו אני לא אוהב את זה, כי זה יין צרפתי, הוא מגעיל. זה לא תפקידך, אתה צריך להגיד, יין צרפתי בנוי ככה, ובצרפת יוצר יין כזה. השאלה אם יין טעים או לא טעים, זה לא העסק שלך. בסדר? למשל, כן, זאת אומרת, אתה, תגיד לי, למה ספרות כזאת נוצרת על רקע המצב והתרבות הצרפתית העכשווית? אין לי בעיה. אבל אל תגיד מה דעתך לתרבות הזאת. זה לא קשור, זה תגיד במאמר בעיתון. לא במחקר האקדמי, כן, המחקר של האומנות כדיסציפלינה אקדמית.
זאת העובדה שרוב היננים הישראלים שזכו במדל בשנים האחרונות, הם אגב למדו מיקרוביולוגיה.
אוקיי.
בפקולטה לחקלאות ועוד כמה מקומות. ואת זה לא רלוונטי.
זאת אומרת, לא רלוונטי.
זאת אומרת, או שזה כמו החוקר
אולי זה כן רלוונטי, אני לא יודע.
לסופר.
לא, אני לא יודע, יכול להיות שזה עוזר להם לייצר יין, אני לא מכיר, לא בקיא בתחום.
תוכנית רדיו, לא יודע אפילו אם זה נכון או לא, אבל אני מניח שזה נכון.
אני חושב שזה נכון, אז זה עוזר להם לייצר את היין, בסדר גמור, מה הבעיה? גם רוב האנשים שמייצרים מכונות למדו הנדסת מכונות, זאת אומרת, בסדר. יש לימודים מסוימים שעוזרים לך לייצר משהו, אבל כשאני חוקר את היין, מה אכפת לי מלמדת המיקרוביולוגיה? או גם אם אכפת לי, אני יכול לחקור את זה שלימוד מיקרוביולוגיה עוזר לייצר יין. אבל לא לבקר את היין הזה בגלל שהוא נוצר ממיקרוביולוג. תתאר מה עושה יין שנוצר על ידי מיקרוביולוג. בסדר? ומה עושה יין שלא נוצר על ידי מיקרוביולוג. והאם זה טעים או לא טעים, תשאיר לתואמים או למבקרים הלא אומנותיים, אלא למבקרים הפרקטיים. לאלה שאמורים להגיד לך אם זה טעים או לא, אם יש דבר כזה. יש טוענים שיש. בסדר? אני מדבר על דיסציפלינה אקדמית. דיסציפלינה אקדמית אמורה להיות מאוד קרה, לא להביע עמדות. זה, אני אומר, אז זה הוויכוח, אני מציג כרגע את עמדתי. אני מביע עמדה שדיסציפלינה אקדמית לא אמורה להביע עמדות. אני מביע את העמדה הזאת כי העמדה הזאת לא נאמרת במסגרת אקדמית.
אוקיי? זה מאוד בולט, זה במדעי החברה, שזה ממש
כך. כן, יש מקומות שבהם מחלקות או דיסציפלינות מסוימות שהן שום דבר חוץ מהאג'נדה. רק אג'נדה יש שם, מגדר או כל מיני שטויות כאלה, זה כל הבלים האלה, או כל מיני, אני לא יודע מה, בבר אילן יש כל מיני קבלה מעשית, כל מיני, תחילים אותך לסיורים חווייתיים בכל מיני מקומות. כן, כן, מחלקה אקדמית, עושים כל מיני שטויות ומקשקשים וחוויות ומדיטציות וכל מיני דברים כאלה. במקום להתעסק בתכנים ובחומרים עצמם, מבלבלים את המוח, והם עושים מזה גם כסף גם תוך כדי, זה לא משנה. אותו דבר יש...
איזה תוצר אקדמי?
הם כותבים כל מיני מאמרים שלא שווים כלום, כמו שהעבודה שלהם לא שווה כלום, ובסדר.
לא, גם אם הם שווים, אז זה לא מאמרים אקדמיים.
כן. כן, נכון, הם גם לא שווים כלום, והם גם לא שווים אקדמית כלום. אותו דבר, אני יודע, יש עכשיו מקצוע חדש, חיזוי. חיזוי מדעי, כן, פסיק. דוד פסיק, כן, פסיק.
חבר אותו יחד באיזושהי ועדה.
אה, כן? אוי ואבוי. אני, זה ההורה כאן מדלפי החדש. ההורה כאן מדלפי החדש. זאת אומרת, כותב לך חיזויים, כאילו בשפה נורא...
הוא חבר מוצא לאומית
נוקטור. שפה כאילו נורא מדעית, וזהו, נותן תחזיות, מה הולך לקרות. זה פשוט ההורה כאן מדלפי, שום דבר לא מתקיים, זה לא מחייב כלום. הדברים האלה, אין לך שום דרך לבדוק אם הם מתקיימים או לא. הקמר, שמים עליו מגבעת שחורה של פרופסור, הוא מקבל משכורת והוא נהיה איש אקדמי.
הוא נותן
תחזית. נותן תחזית, תבדוק. 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 אני את הדברים שהוא כתב, קראתי כמה דברים שהוא כתב, אחרי זה הוא בטח כתב המון דברים שלא קראתי, אולי הוא ישתפר. אבל בדברים ההתחלתיים שהוא כתב, שאלו אותי, מה דעתי? כי חבר'ה שלחו אליי עוד כשהוא הגיע, ממש כי הוא למד זה בחוץ לארץ, בארצות הברית נדמה לי, והוא הגיע לבר אילן. וכשהוא הגיע ככה הוא כתב כמה דברים, כמה זה חשוב, כי אתה צריך לייצר דיסציפלין, אתה צריך להסביר למה זה נורא חשוב, הוא נתן תחזיות, הוא הראה כמה זה מדעי וזה. ואז הראיתי לאנשים שם, לקחתי אחד המאמרים שהוא כתב, וראיתי לאנשים ששום דבר שם לא מדיד. אין שם שום תחזית שהיא מדידה, שזה פטנט שהיא אמר כימי האורקלים, האורקל מדלפי כבר עשה בדיוק אותו דבר. או אני לא יודע מה, כל מישהו שמוסר לך מידע מהשמיים, בדרך כלל אומר לך משהו שלא תוכל לבדוק, אם הוא נכון או לא. כמו כל האסטרולוגים וכל הזה, אתם יכולים לשמוע בתוכניות רדיו.
הוא אומר, מה יהיה בעוד 20 שנה? מי יזכור
בעוד 20 שנה? לא, לא תוכל לבדוק בעוד 20 שנה.
יש כללים מדעיים שאיתם אתה בונה,
זה... אין כללים.
אני לא מדבר על זה, שמישהו אמר, בעוד 20 שנה, מהירות סבול כדור הארץ תשתנה בכך וכך. שזה אגב דבר ש...
הוא אומר שמצבנו הכלכלי ישתפר מאוד ב-10-20 שנה הקרובות. היה מין תחזית מהסוג הזה. עכשיו, מה זה נקרא ישתפר מאוד? בטח תהיה איזושהי עלייה, מתישהו, ב-10-20 שנה הקרובות, תהיה עלייה, וגם תהיה ירידה, ויהיה כל מיני דברים. אוקיי, אז איך אתה פורח, או איך אתה מעמיד את זה למבחן הפרחה, מן אמירה מהסוג הזה? זה פחות או יותר היו אמירות. לא בא לי לדבר, כן. אז אני אומר עוד פעם, זה דברים שקראתי כשהוא הגיע, אני לא יודע לפני כמה זה היה, 15 שנה, או משהו כזה, אוסף של שטויות ובלבולים, בלבולי מוח כאלה שעוד לא שמעתי בחיי. זה יכול להיכנס ישר למחלקה למגדר. בכל אופן, אז הנקודה היא שהיום בעולם הפוסט-מודרני, אני אומר את זה כי זה נוגע לנושא שלנו, בעולם הפוסט-מודרני יש איזושהי מגמה שיטתית לטשטש את ההבחנה הזאת. לטשטש את ההבחנה הזאת. הוויכוח הזה הוא חלק מהעניין. הוויכוח הזה הוא חלק מהעניין כי אנשים רוצים להיות שותפים זה עצמו. הם לא מוכנים... לשמר את ההבחנה הזאת בין חקר הדבר לבין העיסוק בדבר עצמו. הם רוצים להיחשב פילוסופים, משוררים, סופרים, מה שאתם, בכל הקשר, תגידו מה שתרצו, זה מה שהם רוצים. ולכן באופן מכוון יש מגמה לטשטש את ההבחנה.
זה מה שנעשה
לדוגמניות,
להיות
יועצות לראש הממשלה. כן, אולי, כן. בכל אופן הזה, או נשות ראש הממשלה. בכל אופן, לא, היא הייתה דיילת, לא דוגמנית, סליחה.
הרוב ראשי הממשלה בעולם נראים הם אנשים יפים, עוברים מסע. משה רבינו כזה זקן בן 80.
ואז כן הגיד כל חייו לטלוויזיה.
ולצבעונית בפרט. ולצבעונית בפרט.
לא, צבעונית כבר היה אחריו, הוא התנגד בכלל לטלוויזיה.
בכל אופן, אז הטשטוש הזה לדעתי הוא טשטוש מכוון. הפוסט-מודרניות הזאת משתלבת היטב עם המגמות האלה. של אין אני והוא, אין הבדלים בין דיסציפלינות, הכל אפשר לעשות, כל דבר. ואז מה שקורה זה שלמרבה האירוניה, הביקורת הפוסט-מודרנית הזאת שרואה מזימות בכל מקום. הרי מה עושה פוסט-מודרנית? זאת אומרת, הוא רואה עמדה. העמדה הזאת באה בגלל שאתה רוצה להשיג, יש לך איזה מגמה, אינטרס כזה וכזה, ובזה הוא הפשיט אותך עירום ועריה, כי בעצם אתה סתם אינטרסנט. עכשיו, יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה לא נכון, אבל תדון בדברים לגופם. הוא לא מוכן לדון בדברים לגופם, כי אין דבר כזה לדון בדברים לגופם, כי כולם צודקים באותה מידה. אי אפשר לדון בדברים לגופם, אפשר רק לדון במזימות שמסביב. ועכשיו, מה קורה כתוצאה מזה? מה שקורה כתוצאה מזה, שהמחלקות שבהם משתלטת התפיסה הפוסט-מודרנית, מתנהלות בדיוק באופן שאותו הן מבקרות. אז מה שקורה שם זה רק מזימות, אין בכלל יצירה אקדמית. כל מה שיש שם זה רק אג'נדות. זאת אומרת, מחלקות למדע המדינה, למשל, בוחרות אנשים לפי השאלה אם הוא פוסט-ציוני או לא פוסט-ציוני. באר שבע, לדוגמה, כן? זאת אומרת, יש מחלקות כאלה, זה מה שהם עושים, המטרה שלהם זה בכלל לא לייצר משהו, זה רק לקדם אג'נדה. מחלקות למגדר זה בהגדרה כך בכל העולם, לא רק במקום אחד. אין שם כלום חוץ מזה. זה רק אג'נדה.
הם העלימו מהאתר שלהם את הדוחות שהם כתבו על מצב הבדואים בארץ. הם כל הזמן כתבו דוחות שהסבירו כמה הבדואים, אני מדי פעם קראתי את הדוחות האלה, כמה הבדואים בארץ דפוקים ומסכנים פה שם וכמה אנחנו אשמים. וכעת כשהתבר להם שכשאתה קורא את הדוח הזה בלי להיות אקדמאי גדול, אתה מבין למשל שאם נישואי בני דודים שלהם 70% מהבדואיות נשואות לבן דוד ראשון שלהם, אי אפשר להשאים רק את היהודים בכך שיש שם תמותת תינוקות
כחמש
מאשר אצל יהודים.
זה אני מאמין שזו תוצאה של חוסר אינטליגנציה, תופעה רווחת במחלקות האלה.
אז כעת למחוק אותם מהאתר וכבר לא נמצא שם באתר, פתאום זה נעלם לפני איזה חצי שנה?
המאמר של סוקל היה מקרה קלאסי, כן, של אלן סוקל. מכירים את הסיפור הזה שהוא שלח מאמר ל... שלח מאמר לסושל טקסט, נדמה לי.
מי זה בן
אדם? פיזיקאי.
פיזיקאי?
פיזיקאי אמריקאי. מי לי אפילו יהודי, אם אני זוכר, נכון?
לפני כמה
שנה? לפני 15 שנה, 10 שנה, עשה רעש עצום. הוא שלח מאמר לכתב עת סושל טקסט, ככה זה נקרא. לפי השם אתם כבר יכולים להבין על מה מדובר. זה תיאוריה וביקורת, זה אותו דבר. עכשיו, הוא שלח מאמר נונסנס. נונסנס, הוא פיזיקאי בכלל. הוא שלח שם מאמר על תיאוריות חברתיות, ושילב שם ציטוטים וכל זה. שום קשר, פשוט נונסנס מוחלט.
שאלה בכוונה.
כן, בכוונה. שלח את זה לשם, זה חזר, הם פורסם, התקבל לפרסום. אני יכול לשלוח לכם, יש לי עותק של המאמר. יכול לשלוח לכם. הדבר הזה, החבר'ה האלה לא יכולים, לא הצליחו לקבור את עצמם מרוב בושה. כי הבן אדם יצא אחרי זה ואמר, חברים, כתבתי שם אוסף נונסנס. לא התכוונתי לכלום. שום דבר. פשוט, תסתכלו, זה אוסף של ציטוטים שאין שום קשר ביניהם. עכשיו, כל המאמרים שם הם כאלה. הרוב הכותבים הם לא פיזיקאים, הם לא מודעים לזה שהם כאלה. זאת אומרת, הפיזיקאי עשה את זה בכוונה, הוא מודע לזה שזה ככה. זה הכל. עכשיו, תסתכלו, תיאוריה וביקורת, זה אותו דבר. עוד פעם, כבר הרבה זמן לא קראתי, ואולי בינתיים זה ישתפר, אם כי אני בספק. אבל זה אותו דבר. זה אנשים שקודם כל אוסף של נונסנס, וזה מזימות פה, וזה שם, וזה קשור פה, לא אומרים כלום. פשוט אוסף של טאוטולוגיות, במקרה הטוב, אם אומרים על עקביות לוגית, זה אוסף של טאוטולוגיות. אם לא שאומרים על עקביות לוגית, אז סתם אוסף של סתירות. אין שם שום דבר. זה באמת, זה תופעה שלא תאמן. זה תחומים שלמים שמכוננים את עצמם יש מעין. זה כמו החיזוי. החיזוי גם כן, לדעתי זה תחום שמכונן, אני עוד פעם, אני מדבר על משהו שאני לא מבין בו, אני קראתי את המאמרים של פסיג. אולי יש כאלה שעושים את זה יותר טוב, אני לא יודע. אבל אני, התחושה שלי, האיש הזה מקים את התחום הזה פה בארץ, בארץ לפחות. התחושה שלי זה שזה יקום בדיוק כמו התחומים הפוליטיים האחרים שהם קמים מכוח מזימות. על ידי אלה שמאשימים את כל האחרים שמסביבם בזה שהם עוסקים רק במזימות ובאינטרסים. ואז הם אומרים, אבל אין שום דבר חוץ ממזימות ואינטרסים. ולכן כשאתה מאשים אותם, חברים, אתם עוסקים רק במזימות ובאינטרסים, הם אומרים, נכון, על השולחן אנחנו עושים את זה. אנחנו לפחות לא מסתירים. כי אין שום דבר חוץ מזה. אין דבר אובייקטיבי שהוא נכון ולא נכון. יש דבר שמקדם את האג'נדה שלי, אז בסדר, ואם זה לא מקדם את האג'נדה שלי, אז שילך הביתה, על השולחן.
זה מה שקרה בעיתונות. פעם הייתה אשליה כביכול עיתונאי יכול לדבר בצורה אובייקטיבית, והיום כבר ירדו מזה.
כן, והיום הרבה אנשים אומרים לך, שתראה, אין דבר כזה אובייקטיבי לכל עיתונאי, וזה נשמע בהתחלה נכון, תראה, כל עיתונאי הוא בן אדם, יש לו אג'נדה, יש לו עמדה, אתה לא יכול לצפות מעיתונאי שלא יהיה עם עמדה. אבל מכאן ועד התפיסה שאומרת שאם ככה אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי יש לו עמדה, יש לך עמדה, בסדר. אז תנסה להתגבר, תציג את הדברים, ובסוף תכתוב גם מה דעתך, אוקיי. אבל תציג את הדברים לפחות עד כמה שאפשר, הגון. תנסה, אני אומר, אפשר ליפול, כולנו נופלים, זה לא... אבל ברגע שהופכים את זה לאידיאולוגיה, אז זה פוסט-מודרניות. אבל הפוסט-מודרניות מתחילה מהבחנה נכונה, שאנשים הרבה פעמים פועלים באופן לא ענייני. יש להם כל מיני אג'נדות וכו'. זה נכון. אבל אחרי זה, כשזה הופך בעצמו לאידיאולוגיה, אז אנחנו בעצם עכשיו, זאת הדרך היחידה לפעול, כי אין דרך עניינית לפעול. ואז בעצם על השולחן אנחנו נפעל באופן, לפי האג'נדה. וזה הכל. כן, הנה, אהרון ברק, למשל, לא רצה לקבל את... רות גביזון, כי יש לה אג'נדה.
לא, הוא התראיין הרי...
כן, כן, עכשיו, לא מזמן היה...
התראיין,
לא
זה...
הבהרה.
הסתבר שהוא בעדינות לא אמר את האמת לגמרי.
כן, אוקיי. טוב, בכל אופן, זאת המסגרת שבתוכה העסק הזה פועל. המרצים לחינוך מול מורים, למשל. מרצים לחינוך הם לא מורים, יכולים להיות גם מרצים גרועים דרך אגב. מניח שהרבה מהם כאלה. גם תחום משעמם, אז בטח זה קשה להיות שם מרצה טוב. לא תחום מיותר, אבל גם שם, מרצים, אבא שלי תמיד היה מנהל בית ספר, אז אבא שלי אמר, בית ספר הטכנולוגי היה ממוקם בתוך בר אילן, תקופה מסוימת, והיו תלונות מהבית ספר לחינוך שהיה לא רחוק, שהילדים מפריעים לחבר'ה שם להגות ברעיונותיהם העמוקים, כי הם עושים רעש שם בחוץ. אבא שלי התפוצץ מצחוק שם, ואז הוא אמר, נראה אותם נכנסים לכיתה, יפלו להם המכנסיים אחרי שתי דקות, כל המרצים לחינוך. ואז אמרתי לו שהאמת היא שזה לא תפקידם להיכנס לכיתה. בדיוק אותו דבר שאני אומר כאן. לא תפקידם להיכנס לכיתה, תפקידם להכשיר אנשים אחרים שידעו להיכנס לכיתה ולצייד אותם בכל מיני כלים, ובהחלט זה יכול לעשות, עקרונית, זה יכול לעשות גם על ידי בן אדם שהוא בעצמו לא יודע לעשות את זה. אבל הוא יודע את התיאוריה, הוא נותן לך את הכלים, ואולי ליישם אותם הוא לא יודע. כן, הוא לא יודע ליישם, אבל הוא יודע את הכלים. אז הוא מלמד לך את הכלים. זה אפשרי בהחלט, זה לא דבר מופרך, ובדיוק אותו דבר, כמו שחוקר שירה, לא חייב להיות משורר. זה לא חייב להיות, בכל המקומות רואים בדיוק את אותו מתח בין לדבר על לבין לעשות את, אוקיי? עכשיו האקדמיה, לדעתי לפחות, האקדמיה תפקידה זה לדבר על, ולא לעשות את. וכל המקומות באקדמיה שעושים את, זה בדרך כלל לדעתי דבר רע ומזיק, גם בהנדסה, גם בשירה וגם במגדר וגם בכל מקום. כל מקום שאתה לא חוקר את האג'נדות. אלא מקדם את האג'נדות, זה אותו חטא. וכשאתה מפתח מוצרים טכנולוגיים, במקום לחקור את התורה ההנדסית...
מה זאת אומרת? בהנדסה לא צודק. מה זה לך? בפיזיקה יש עניין לחקור את ה...
מה זאת אומרת? בהנדסה? אני למדתי הנדסה. מה? בקרה?
זה
לפתור
את הבעיות. הבעיות באות
מהתעשייה. לא, לא, מה זה לפתור? מה פתאום? לפתור את הבעיות? לא, זה לא נכון. בהנדסה, כל הדברים שאני למדתי, זה דברים שפותחו על ידי תיאורטיקנים של הנדסה. מה זאת אומרת, בקרה ותקשורת וכל ה... עוד פעם, הגבול הוא לא חד. ברור שבמקום מסוים אתה צריך לפתח טכנולוגיה כדי לפתור בעיה. בסדר, אבל המטרה שלך היא בעצם לייצר טכנולוגיה חדשה. אז מה? לא אכפת לי שהם באו מהתעשייה, עוד פעם. אני לא מדבר על האנשים. יש גם הרבה פרופסורים... בסדר, אז מה?
הפרופסור, הלך לפקולטות להנדסה בטכניון. 90% מהם... רגלם לא דרכה בימי חיים
זה לא, יש מרצים לפילוסופיה שהם פילוסופים, אין שום בעיה, זה לא פוסל אותם להיות פילוסופים, לא רק לסנדלרים מותר להיות פילוסופים, גם למרצים לפילוסופיה מותר, רק צריך לדעת שמרצה לפילוסופיה ופילוסוף זה לא אותו דבר. יש בן אדם שיכול לעסוק בשני התחומים, אם הוא מוכשר בשני התחומים, הוא רוצה לעסוק בשני התחומים, אין בעיה, אין מניעה, רק אתה צריך להבחין.
הוא לא עושה עבודה של מהנדס, הוא לא עושה עבודה של...
כן.
אוקיי, אז הגבול באמת לא חד.
אני אומר עוד פעם, ברור שהגבול הוא לא חד, יש תחום אפור, אבל בגדול...
אתה רואה את הפעם מה את הפיפרים שמפרסמים, זה לא?
ברור, אני רואה את
הפיפרים. זה מה שהוא אומר.
אני רואה את הפיפרים שמפרסמים ועל דק הבחינה.
אבל למה דק הבחינה?
בגלל שאני חושב שזה תפקידם של תעשייה לחקור את זה, ולא תפקידה של האוניברסיטה לחקור את זה. האוניברסיטה צריכה להעמיד את התשתיות הבסיסיות לתחום ההנדסה, ולא לפתור בעיות. לפתור בעיות שיפתרו את זה בכל חברות...
הבעיות האלה, פותקים את הבעיות האלה, זה... קידומה.
אין בעיה. אז אני אומר, יש הרבה פעמים שבעיות הן טריגר כדי לפתח טכנולוגיה חדשה, ולכן אני אומר שיש מגע בין התחומים, ההבחנה היא לא חדה לגמרי. אבל עדיין זה שני תחומים. גם אם יש ביניהם חלק שהוא אפור, אבל יש שני תחומים, זה שני תחומים שונים. והיום התחום האפור איכשהו נכבש באיזשהו מובן. זאת אומרת, איכשהו נהיה יותר ויותר אפור. זה חלק מאותה תהליך, עכשיו הוא מופיע בכל מקום בצורה אחרת, במינונים אחרים, ברור, אני מדמה פה תחומים שהם לגמרי שונים ולכל אחד יש את המאפיינים שלו, אבל זאת אותה תופעה בכל ההקשרים האלה, במינונים שונים.
יש לה מתמטיקאים התיאורטיים על מתמטיקה שימושית, או אולי אפילו גם לפיזיקאים תיאורטיים על הניסיונאים.
אוקיי, לא, אבל ניסיונאים למשל זה לא מהנדסים, אתה ניסיונאי, נכון?
לא.
לא היית ניסיונאי? לא זוכרתי. אוקיי. אצל אבלין בעצם, זה לא, כן. כן. לא, אני אומר, גם ניסיונאי זה לא מהנדס. זה לא אותו דבר. הניסיונאי בודק משהו כדי לתקף תיאוריה, לא כדי ליצור מוצר.
מתמטיקה שימושית.
מתמטיקה שימושית זאת שאלה גדולה, אני לא בדיוק יודע... במתמטיקה שימושית, אני לא מספיק מכיר מה בדיוק נקרא מתמטיקה שימושית, אבל נדמה לי, אם אני מבין נכון את התחום הזה, מתמטיקה שימושית אמור לקחת את המשפטים במתמטיקה ולייצר מהם טכניקות לפתרון בעיות מתמטיות. אבל לייצר טכניקות לפתרון בעיות מתמטיות זה לא לפתור בעיות. זה עדיין לא לפתור בעיות. עכשיו, ברור שמתמטיקאי שימושי גם ידע לפתור הרבה בעיות טוב מאוד, ולכן אך טבעי הוא שהוא גם יעשה את זה. עדיין אני חושב שיש שם גם הבחנה דיסציפלינרית. זאת אומרת, יש שם הבחנה ויש תחום אפור באמצע. וזה נכון, לא רק שיש תחום אפור באמצע, לפעמים זה בסדר גמור. בן אדם שיש לו את היכולת הזאת גם יעשה את זה. למרות שזה לא בתחום האפור, זה בתחום הלבן והשחור. רק כשידע שאת זה הוא עוסק בכובעו כפותר בעיות, ולא בכובעו כאיש אקדמיה. זה בסדר, מותר, אתה לא חייב להיות קלו בתחום דיסציפלינרי אחד. בדיוק כמו שאם אני חוזר עכשיו למחקר התלמודי או מחקר ההלכה, אתה יכול להיות פוסק הלכה או לומד מסורתי שגם עוסק במחקר. זה בסדר גמור, אין איסור, וההפך. זה בסדר, רק אתה צריך לדעת שזה שני סוגי עיסוק. אתה חובש פה שני כובעים, והתיחום בין שני הכובעים האלה בעיניי הוא חשוב. הוא חשוב, זה לא סתם התעקשות טכנית. יש פה משהו מהותי, ואני אנסה קצת להדגים את זה בהמשך.
למה זה כל כך חשוב? איפה עושים את זה? הרי דווקא בספרות, כמו שציינת קודם, ברור שלעוסקים יש את המודעות הזאת. כשפרופסור לספרות מפרסם ספר קריאה, הוא מפרסם אותו בהוצאה ספרותית ולא בהוצאה של
נכון, מודעות. נכון, בדיוק, לכן אמרתי, שם זה ברור.
אז מה זה משנה איפה הם עושים את זה? הרי מעבדות מחקר של חברות התעשייתיות גדולות, עוסקות במחקר תיאורטי עקרוני.
השאלה מה תפקידה של אקדמיה, אני אומר, זה הכל. השאלה במה הממשלה משקיעה כספים, כמה כספים להשקיעה, זה צריך להיגזר ממגמות. אני חושב שתפקידה של אקדמיה כן אמור להתמקד בזה. זה לא מערכת חוקים שרירותית, ואם יש לך הרבה כסף, אתה יכול להחזיק גם מחקר תשתיתי, כן, בסיסי, וגם לתת עזרה לאקדמיה, מצוין. רק מה שקורה לדעתי הוא סוג של הזניה. אתם הולכים אחרי הכסף.
עושים את זה, יש מדען ראשי שמשקיע במחקר מעשי, ויש...
אבל העובדה היא שמי שמכיר את התחומים האלה, נדמה לי ככה, זאת ההתרשמות שלי, אפשר להתווכח.
מדען הראשי, מדען ראשי, לא מדען ראשי.
ברור, משקיע
בזה. אז אני אומר שמה שקורה זה שהאקדמיה מפסיקה לעשות את התפקיד הזה, אם היא הייתה יכולה לעשות את התפקיד הזה, ויחד עם זה גם לעשות עוד דברים שיהיו בריאים, שיעשו גם את זה באוניברסיטה. מה שקורה זה שהכסף לוקח את האנשים לעסוק בדברים האלה על חשבון המחקר הבסיסי. ולכן יש מעט מחקר בסיסי. יש יותר ויותר מחקרים שהולכים לכיוונים המעשיים, ופחות ופחות אנשים שעוסקים. ותפקידה של האקדמיה זה להחזיק את הדברים שלא מביאים כסף. בשביל זה מחזיקים אקדמיה. בשביל זה הממשלה מממנת אותם. ולא הכסף שמרוויחים מהמוצרים. היום, בגלל המצוקה, ויש מצוקה, אני חכם גדול, אני לא נותן להם את הכסף במקום. אז יש מצוקה כלכלית, ולכן אין פלא שהולכים לחברות ומנסים להקים חברות שייצרו מוצרים על סמך רעיונות שיש באוניברסיטה, ובסדר, זה טבעי. אגב, וזה בסדר גמור, יצרו את, שהחברה תמכור את המוצרים האלה, אבל המחקר צריך לדעתי להתמקד במחקר טהור. אני, ככה אני חושב, זה תפקידה של אקדמיה.
הייתה חברת מהנדסים בספרד שתכננו מאגר מים עם סוללות אפר כזאת ענקית, והוא נפרץ וכל המאגר שטף שם איזה, לא יודע, כפר וחצי. והביאו פרופסור שיחווה דעתו על התכנון. אז הוא כתב שם, הוא הסביר למה הגרדיאנט של המים בקצב הזה משנה את הסוס של הסוללה, ובסוף שהוא כתב את החוות דעת, אז הוא המליץ לשופט לא לקבל את דעתו.
דעתו שלו עצמו.
כן, הוא אמר, תשמע, זה מחקר אקדמי לגמרי. אלה מהנדסים, מי שתכנן. הם לא צריכים לדעת את זה. זה באמת כזה...
אני הגעתי... אני כל מיני סיפורים. הגעתי לתדירן בשנה הרביעית של הנדסה, של לימודי הנדסה, אז עשיתי שם את הפרויקט שלי. צריך בהנדסה לעשות פרויקט. אז את הפרויקט עשיתי בתדירן במחלקת קשר אווירי. עבדתי על פילטר למכשיר קשר של הלוי, זה צל. ולשמחתי הפרויקט בוטל, ואחרי זה גם הלוי בוטל, כי זה בטח לא היה עובד. למה זה לא היה עובד? כי זה פילטר שאי אפשר היה לעשות אותו בטכניקות הרגילות, אז ראו שאני אוהב תיאוריות כזה ומתמטיקה כזה, אבל אתה תשב, תלחסן פולינומים אורתוגונליים, ותייצר לנו איזה פילטר מיקרוויב. פילטר כזה שצריך לייצר גלילי מתכת, לקבוע את המרווחים ביניהם ואת הכתרים שלהם. וזה חישוב אלקטרומגנטי מסובך, ומתמטיקה די כבדה. חשבתי על זה בעצם... פילטר למיקרוגל. כן. ובסוף זה לא יוצר, והיה לי בעיות גם עם האוניברסיטה, בסוף ישרו לי את התוכנה בתור הפרויקט שלי, כי זה לא יוצר, מה אני אעשה? בכל מקרה, וזה שמחתי, כי זה לא היה עובד, בטוח זה לא היה עובד. איך אני יודע את זה? כי למה עברתי לפיזיקה אחרי זה? זה היה שנה רביעית בהנדסה. למה עברתי לפיזיקה? כי הבנתי שכל טכנאי שם יעשה את זה פי אלף יותר טוב ממני. הוא לא ילחסן פולינום אחד. הוא לא יעשה שום דבר מתמטי. הוא פשוט ישים קבל. אם זה לא עובד, נוביץ לו ככה. ואם זה עוד לא עובד, הוא תלוש אותו, יכנה שם הטרנזיסטור במקום. עד שזה יעבוד. יסיים האינטואיציה. ואני ראיתי את האנשים עושים, או שהוא היה יפני, הוא יחיד יפני ויעתיק מהם, וזה יעבוד יותר טוב מכל הפולינומים שלי. בסדר? זה היה אנלוגי דרך אגב, בדיגיטלי זה לא ככה, זה היתרון של דיגיטלי שהמתמטיקה גם יכולה לעבוד. אבל באנלוגי מתמטיקה לא עובדת, זה דבר ידוע. אז לכן, זאת אומרת, הסיכוי שהדבר יעבוד כפול כמות המתמטיקה שיש בו הוא קבוע. זה עקרוני הוודאות הטכנולוגי. זאת אומרת, וזה בדיוק הנקודה, אבל בשביל לפתח את התורה הזאת של הפולינומים והסינון ופילטרים וכו', צריך אקדמיה. זה בסדר. אחרי זה אנשי הניסיון והיישום וכולי יעשו את זה יותר טוב אנשי האקדמיה. אבל הם צריכים שמישהו יישב ויפתח את הכלים האלה. למחלקת קשר אווירי בתדירן, אף אחד לא יושב לפתח תורה של איך עושים פילטרים. זה השירות שנותן את האקדמיה לחברה. בשביל זה מחזיקים מחקר בסיסי. אבל לא שיפתרו את הבעיות עצמן. זה תשאיר למהנדסים לעשות את זה. ואני מדבר על פקולטה להנדסה, לא על פיזיקה. גם פקולטה להנדסה לא אמורה לעשות את זה. טוב, אני חוזר רגע לנושא השפיטות, כל זה, זה ככה נמשכתי הרבה. מה זה אומר השפיטות בעצם? אני חוזר לרעיון השפיטות, הסיפור הראשון, כן, שהוא ביקש ממני לכתוב מאמר שפיט. מה זה מאמר שפיט? אני חוזר לתחום שבעצם הוא מעניין אותי, זה לימוד תורה, כן? אם אני רוצה לכתוב מאמר שבו אני מטיף לפלורליזם, יהדות צריכה להיות פלורליסטית וכל מיני דברים כאלה. זה אף פעם לא יהיה מאמר אקדמי. מאמר אקדמי לא יכול להטיף לכלום ולא להביע עמדה לשום דבר. מה מאמר אקדמי כן צריך לעשות? מאמר אקדמי צריך להעמיד תזה שהיא ניתנת לבחינה. עד כמה שאפשר. עוד פעם זה מדעי הרוח וצריך כמובן בערבון מוגבל, אבל עד כמה שאפשר אתה שואף להציג תזה שהיא שפיטה. מה זאת אומרת תזה שהיא שפיטה? אם אני טוען שצריך להיות פלורליסט, כי זה נורא חשוב להיות פלורליסט, ובוא מישהו אחר ויגיד, בעיניי זה לא חשוב להיות פלורליסט, ואני לא רוצה להיות פלורליסט. ויכוח! זה לא שפיט מה שאני אומר. אי אפשר להעמיד את זה מול עובדות ולבדוק אם אני צודק או טועה. יש לך סברה כזאת, ולי יש סברה אחרת, כל אחד והסברות שלו. את זה תכתוב בפובליציסטיקה בעיתון, או בחיבור על מחשבת ישראל, או על ההלכה, או מה שאתה רוצה, תביע את דעתך, תגיד מה שאתה רוצה. איה. אקדמיה לא אמורה לעשות את זה. באקדמיה אתה תבדוק אם הרמב״ם היה פלורליסט. זה אתה יכול לבדוק. למה? כי אם תטען שהרמב״ם היה פלורליסט, זה שפיט. בוא נראה. תביא לי מובאות מהרמב״ם. תראה לי למה המובאות האלה משקפות עמדה פלורליסטית, ונגיד מישהו אחר עם מובאות אחרות מבטא עמדה שהיא לא פלורליסטית, אז אמרת כאילו דבר דומה. אבל זה לא אותו דבר, לא איבדת עמדה בכלל, יכול להיות שאתה נגד פלורליזם בכלל, ואתה קבעת שהרמב״ם היה פלורליסט, ולקבוע שהרמב״ם היה פלורליסט זה קביעה שפיטה. כי אתה יכול לבדוק את זה מול המקורות ולראות האם זה נכון או לא. עכשיו עוד פעם אני אומר, זה לא בדיקה מתמטית וגם שם יש תחום אפור, זה מדעי הרוח, ועדיין השאיפה היא שאיפה להעמיד משהו שהוא חשפת מידע חדש. הוספת משהו לעולם הידע בתחום שבו אתה עוסק. אני, כשאני אומר שכדאי להיות פלורליסט, לא הוספתי שום מידע לאף אחד. אני אומר שככה, ומישהו אחר יגיד את ההפך. כן. אז עכשיו, איש האקדמיה שיחקור את משנתי, יוכל להגיד, מיקי אברהם הוא פלורליסט. אם הוא יכתוב את זה באופן שפיט, ואם זה יעניין את מישהו מה מיקי אברהם אומר, אז זה יהיה מאמר שיתקבל באקדמיה, והוא יהיה שפיט, וזה בסדר. אבל כשאני כתבתי בעד הפלורליזם, זה לא מאמר אקדמי. זה עמדה. עמדה כותבים בעיתון, לא במאמר אקדמי. ולכן, עכשיו, התפתחו המון שיטות לעקוף את המצוקה הזאת, כי הרי לכולנו יש אג'נדות. ואנשי האקדמיה, כן, זה הנדב, החבר שלי מבר אילן, אז הוא סיפר לי פעם על כנס שנערך בבר אילן, שכותרתו הייתה, אין יהדות בלי מדעי היהדות. זו הייתה כותרת הכנס. אוקיי? וזה מבטא, אני חושב, בצורה מאוד עמוקה, את ה... ניסיון לטשטש את ההבדל בין מושא המחקר לבין החוקר. ובאמת זה מטושטש בהקשר ההוא. אני חושב שזה באמת לא מופרך. זאת אומרת, יש שם טשטוש וזה נכון שתחומים אפורים, ועדיין אני כן חושב שחשוב לעשות את ההפרדות במקום שאפשר. זה לא חד. זה לא מתמטיקה, אבל כן חשוב לעשות את ההפרדות. יש יהדות בלי מדעי היהדות, לדעתי, אם כי הם בהחלט יכולים לעזור. אבל זה לא נכון שזה מנותק לגמרי. אז, אז, אז בהקשר הזה, אז התפתחו כל מיני טכניקות איך עוקפים את המגבלות האקדמיות היבשושיות. כן? הרי איש אקדמיה צריך להיות יבש, קר, לא להגיד שום דבר מעצמו, לא להביע עמדה, אלא רק לטפל בידע. הידע האקדמי אמור להצטבר. אחרי שאתה כתבת מאמר ברמה העקרונית, כן? אחרי שכתבת מאמר, לא יצויר שאף אחד לא מצא בו טעות וכו', נוספה עוד פיסת ידע לתחום שלך. עכשיו כולם יודעים, הרמב״ם היה פלורליסט. זאת עובדה. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך הלאה. ולראות האם הרמב״ם גם היה עוד משהו, והאם זה מתיישב עם הפלורליזם שלו. זה המשך המחקר. אז מחקר בנוי באופן שהוא אמור להיבנות עם הזמן. זאת אומרת, אנחנו נוסף לנו עוד מידע. אבל אז זה אומר שאתה צריך לעסוק במידע. ולא בעמדות, ולא בדעות, ולא בהבעת דעות. זה לא בונה כלום. לא בונה במובן של לבנות מידע. זה יכול לבנות אולי, שיח, לא משנה, אבל זה לא... אתה צריך לבנות מידע, כמו שבפיזיקה אתה צריך לבנות מידע. אתה חשפת חוק פיזיקלי, בהנחה שהוא עומד במבחנים, עכשיו אנחנו יודעים עוד משהו שלא ידענו קודם. עכשיו על זה אפשר להמשיך ולבנות הלאה. במובן הזה, מדעי הרוח אמור בהחלט להתנהל בדומה למדעי, עם כל המידות וכל זה שאי אפשר לעשות את זה לגמרי ככה, אבל זה אמור לשאוף לכיוון הזה, להיות שפיט. ובמובן הזה אני לגמרי קיבלתי את מה שהוא אמר. כי באמת בספר שלי הוא לגמרי לא שפיט. אני לא טוען משהו על אף אחד אחר. כל הראשונים שאני משתמש בהם, כן, הפילוסופים, שאני משתמש בהם, אני משתמש בהם מאילוסטרציה. אני לא טוען טענות מה קאנט אמר, מצידי שימצאו שטעיתי ואני לא מבין את קאנט בכלל. אני מנסה להשתמש בו כאילוסטרציה כדי להגיד את מה שאני רוצה להגיד. הספר, כל הספרים שלי לא עוסקים במה שאנשים אחרים אומרים, בכלל. אני לא עוסק בזה. כל אחד בוחר את התחום שלו, זה לא התנשאות ולא זלזול, אני עוסק במשהו אחד, איש אקדמיה צריך לעסוק במשהו אחר, ואם הוא רוצה לכתוב ספרים כמו שלי, שיכתוב, אבל לא, זה לא יצא באקדמיה, ובצדק, ספרים שלי לא יכולים לצאת בהוצאה אקדמית, ונכון שכך, זאת אומרת, זה באמת נכון, והנקודה הזאת, אז כמו שאמרתי קודם, ההבחנה הזאת גורמת לאנשים לעקוף, אז מה הם אומרים? אז הם מנסים בשביל לדחוף את הפלורליזם, אז הם מוכיחים באותו תבואופתים שהרמב״ם היה פלורליסט. כמובן, הרמב״ם זה מקור סמכות. אם הרמב״ם היה פלורליסט, המסקנה מתבקשת. אבל זה בסדר, זה מותר. כל עוד הטיעונים שלך על הרמב״ם הם טיעונים שמחזיקים מים. הם יעמדו במבחן, אני אבדוק את זה מול המקורות, ואני אראה אם הוא באמת היה כזה או לא. לא אכפת לי עכשיו מה המקור, מה המוטיבציה שלך לעשות את המחקר הזה. זה בדיוק כמו הקשר הגילוי והקשר הצידוק בפילוסופיה של המדע. לא מעניין אותי מה גרם לניוטון לחשוב על חוק הגרביטציה. היה לו איזה אינטרס, נגידו הפוסט-מודרני, הוא רצה, לא יודע מה, לקבל את הקתדרה בקייבריץ'. אז היה לו אינטרס לחקור את חוק הגרביטציה. בסדר, מה אכפת לי? תבדוק את חוק הגרביטציה, הוא עובד. הוא שפיט. תעמיד אותו בניסוי. אם הוא עובד, אז בסדר גמור. מה אכפת לי עכשיו מה היו המוטיבציות שלו? לא בגלל שזה לא חוקי שיהיו מוטיבציות. המוטיבציות הן מחוץ לתחום הדיון. זה הכל, הן קיימות, אבל לא האקדמיה צריכה לדון בהן, אלא מחקר ההיסטוריה של הפיזיקה, אבל לא מחקר הפיזיקה. ההיסטוריה של הפיזיקה, התרבות של הפיזיקה, הסוציולוגיה של הפיזיקה, הם יחקרו מה היו, או פסיכולוגיה של פיזיקאים, יחקרו מה הייתה מה היו המוטיבציות של ניוטון. בסדר? או מה במבנה הנפשי שלו הכשיר אותו להישגים שלהם הוא הגיע. שאלה מאוד מעניינת, אבל זה לא קשור לפיזיקאים.
יש מוטיבציות, חושש מאוד לפסוק, ישוח
כן, אבל אני אומר, בדיוק זה הנקודה. ברגע שאתה רואה שהעיניים שלו עיוורות, מה אכפת לי אם זה בגלל השוחד? תבדוק אם הוא עיוור. תבדוק אם התוצאות שלו עמדות במבחן. אתה מבין? אני לא צריך לחפש את השוחד. אם היה שוחד והוא לא עיוור, אני לא אפסול את פסק הדין שלו גם אם הוא קיבל שוחד. כי פסק הדין הוא נכון. בדיוק, ואם פסק הדין הוא לא נכון, אני אפסול אותו גם אם הוא לא קיבל שוחד. זה לא, זה, מה אכפת לי מה היו, זה בדיוק הטענה שלי נגד הפוסט-מודרניות הזאת, שמחפשת מזימות ואינטרסים בכל מקום. בהרבה מקומות באמת יש, בעיקר אצלם, דרך כלל. יש מזימות ואינטרסים. אבל זה לא רלוונטי. תדון בדברים לגופם. הם, מה שקורה, הם לא מוכנים לדון בדברים לגופם. טוענים שיש רק מישור דיון של אינטרסים ומזימות. הם מכחישים את קיומו את אפשרותו של דיון ענייני, אוקיי? וזאת הבעיה. ואז מה שקורה שנוצר הריבוב הזה. כי אז הם אומרים, רגע, אז אם הכל אינטרסים, והרי אין חוקר לא משוחד, לכל אחד יש עמדה, אנחנו שומעים את זה על כל צעד ושעל. כשיש כאלה שאומרים את זה, כהתנצלות, אומרים, בסדר, לפעמים אני טועה, לפעמים אני נופל, בסדר גמור, כולנו בני אדם. יש כאלה שאומרים את זה כאידיאולוגיה. שאין עיתונאי ללא אג'נדה, אין עיתונאי ללא, אין אקדמאי ללא אג'נדה. ולכן ברור, יש לי אג'נדה על השולחן ואני מקדם אותה בגסות, בבוטות ובלי להתבייש. כי אין שום דבר אחר, כי כולם עושים את זה. לא נכון שכולם עושים את זה. יש אנשים שעושים את זה באופן אגון, וזה מקדם. אם בן אדם יוכיח שהרמב״ם היה פלורליסט, ואני יודע, הוא דוגל בפלורליזם והוא רוצה לקדם את הפלורליזם. אין לי שום בעיה עם זה. כל עוד ההוכחות שלו לזה שהרמב״ם היה פלורליסט, בסדר גמור. זה בדיוק ההבדל בין הפוסט-מודרניסט יכול להיות צודק שיש לו אג'נדה לבן אדם. אבל זה לא מישור הדיון הרלוונטי. תדון בדברים שהוא אומר, תבדוק. בשביל זה צריך להיות שפיט. הפוסט-מודרני, כדי לקדם את האג'נדה שלו, אז הוא מכחיש את עצם אפשרותו של דיון. הוא לא רוצה את ההבחנה שאני עושה כאן. כי הוא רוצה את הכל להעמיד על אג'נדות ואינטרסים, כי אז הכל חוקי. אני רוצה את האג'נדות על השולחן. אם אני אשמאל, אז אני אקדם את השמאל והנרטיב, ואין היסטוריה אמיתית ולא אמיתית. והפוסט-ציונים הרי, והפוסט-היסטוריונים, כולם אומרים את זה כל הזמן. תקופה מסוימת אמרו את זה על השולחן, היום כבר קצת יותר מתביישים. אבל בתקופת ההיסטוריונים החדשים, העליזה, כן, בני מוריס לפני שחזר בתשובה. אז או פפה עד היום, או כל החבר'ה האלה, הוא סוציולוג, לא משנה, וזה כל החדשים, סוציולוגים, היסטוריים חדשים, כל אלה. זה אנשים שעל השולחן אומרים שאין שום דבר. הם משקרים על השולחן. אומרים, בסדר, כל אחד והנרטיב שלו, אני, יש לי נרטיב כזה, ולך יש נרטיב אחר, ואתה משקר. זה עובדות לא נכונות, אז מה קרה? כולנו, יש לנו, אתה לא מפחיד אותו. הנה, היה לפני, לא יודע, 15 גם כן, באותה תקופה של היסטוריונים החדשים, קצת אחרי, היה מישהו שעשה מאסטר באוניברסיטת חיפה, הגיע לבית משפט, שהוא האשים את הפלמ"ח ברצח של איזה כפריים פלסטינאים.
חטיבת אלכסנדרוני, רצחו כפריים שם באזור צומת הבונים.
כן, משהו בחוף הכרמל שם איפשהו, כן, בדיוק.
אפשר להכנס כיום לאתר של חטיבת אלכסנדרוני, פעם אחת שנעשה לפני כמה שנים. הם הביאו את כל המחקר שלו והם הביאו את...
האיש קיבל מאסטר, זה עבר את הביקורות האקדמיות, קראו את זה היסטוריונים, הוא קיבל את המאסטר. בסדר? ואז הגיע לבית משפט, כי אני חושב שאלכסנדרוני אולי, או חלק מהלוחמים שם, או לא יודע בדיוק מישהו, תבע אותו, לבית דירה, על המאסטר שהוא עשה לו. תבע אותו דיבה, והוכח בבית משפט שזה עובדות לא נכונות. הוא פשוט בנה את זה על עובדות לא נכונות. עכשיו, אני לא נכנס לשם לפרטי הפרטים, אבל לא מופרך בעיניי שחלק מהמבקרים או המנחים שלו לא היו מוטרדים מזה שהעובדות הן שקריות. כי זה בסדר, זה... מה? לא, ג'נין זאת שאלה אחרת. לא, לא, שם זה שאלה אחרת. אתה יכול לבקר את מה שבית המשפט אמר, אבל בית המשפט לא התיימר לקבוע מה העובדות הנכונות והלא נכונות. הוא רק אמר, יש חופש אומנותי גם אם אתה בונה עובדות לא נכונות. זאת שאלה נורמטיבית, אתה יכול לא להסכים עם בית המשפט, אבל בית המשפט אמר את מה שהוא אמר, זאת אומרת, זה לא אותו דבר. מאסטר בהיסטוריה אמור להביא עובדות, זאת אומרת, זה לא שאלה נורמטיבית, זאת שאלה עובדתית. אבל החבר'ה האלה לא מוכנים להכיר בהבדל בין נורמות ועובדות. אגב, חלק מזה, דיברנו על זה אולי פעם, היחס למיתוס. בתקופת ההיסטוריונים החדשים, העליזה, אז נופצו הרבה מיתוסים. כן, בין היתר, טוב למות בעד ארצנו, שכן, הוא קילל ברוסית בעצם טרומפלדור, הוא לא אמר טוב למות בעד ארצנו. עכשיו, משום מה, כל אלה שהיו ציונים נלווים ואהבו את טרומפלדור, כמובן, כן, ביתר וכולי, הם אמרו, מה פתאום, זה שקר גס, וזה טרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו. ואלה שאמרו שהוא קילל ברוסית, זה בדרך כלל אנשים שהיו בהשקפת עולם, שמאלית עד פוסט-ציונית. אוקיי? לא רק פוסט-ציונית, חלק מהם סתם תנועת העבודה, כי שלא אוהבים את ביתר. אבל גם פוסט-ציונים, זאת אומרת, כל ההיסטוריונים חדשים וכולי, כל ניפוץ המיתוסים. ואני תמיד תמתי, וכתבתי איזה מאמר גם בצוהר פעם, למה זה חשוב? זאת אומרת, אתה יכול להיות איש שמאל גם אם טרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו, אז אתה לא מסכים איתו. למה העובדות, למה אתה מכפיף את העובדות לאג'נדה? הרי לא באמת צריך. אתה גם באמת לא צריך את זה. תגיד, טרומפלדור היה אידיוט, כי הוא חשב שטוב למות בעד ארצנו, ובעצם בכלל לא טוב למות בעד שום דבר. אין בעיה, תביע את העמדה שלך. אבל איש אקדמיה לא יכול להביע עמדה. כי איש אקדמיה זה צריך להיות שפיט, זה צריך לעמוד מול עובדות. אז מה עושים? מוצאים דרכי עקיפין. אז איכשהו מצליחים לרמות עם העובדות, או להגיד, אני לא יודע אם זה רמות, אין לי מושג מה טרומפלדור באמת אמר, אין לי עמדה, אני לא בדקתי את זה.
שלמה רמתי חקר את הנושא הזה.
אוקיי.
הוא אומר שהרופא, שכל זה מופיע הרבה אצלו במכתבים, הביטוי הזה.
מה, טוב למודד עושה?
אצל טרומפלדור, זה הביטוי אצלו, אנשים ידעו שמוד. הרופא הזה, המפורסם, שכחתי את שמו, דוקטור גרן נדמה לי, שאמר, זה מה שטרומבדור אמר לו, ככה, פחות יותר נצאת הנשמה, הוא גם היה חבר בוועדת חקירה שהבריטים הקימו בעקבות מאורעות תרפ"ט. ולחצו עליו שיאמר שהיה התעללות של המוסלמים בגוויות, של הערבים בגוויות, והוא כתב שזה לא נכון. זאת אומרת, הוא רופא שנאמן לאמת. אם האמת היא אמת של שמאלנים לאמור, הערבים לא התעללו בגוויות, הוא כותב אותה. ואם זה אמת של ימנים, טרומבדור אמר, טוב למות מעד ארצנו, הוא גם כן כותב אותה. והוא טוען הרמה,
יש גם אנשים כאלה, אתה
אומר. הוא לא האמין בלא שמאל, הוא נאמן לאמת שלו.
זה גם אופציה, גם האמת היא אופציה.
לכן הוא נותן להאמין לו.
לא, זה בדיוק הנקודה, אבל בעולם פוסט-מודרני לא מקבלים דבר כזה. אין, או שאתה ימני, או שאתה שמאלי, זה ברור. מיד מתייגים את המאמרים לפי ה... אגב, כולנו נוטים קצת לזה. לתייג מאמרים לפי זהותו שאתה כותב, או לתייג את הכותב לפי המאמר. אבל גם האמת היא אופציה. לפעמים בן אדם כותב משהו שלא נוח לו אידיאולוגית, כי הוא ישר. זה יכול לקרות. זה גם אופציה, ובטח מבחינת הדיון צריך לדון בדברים ולא לדון בדובר. זה...
לפעמים אבל קשה לשפוט את זה, לפעמים העובדות אי אפשר לבדוק אותם באמת.
זה המקרים הבעייתיים, כי העובדות לא חשופות בפניך, הוא גילה באיזה מגילה גנוזה, אני לא יודע איפה. אתה לא יכול עכשיו לנסוע לאיזה גנזך ולראות מה כתוב שם. וואלה, הוא שמאלני, הוא המציא איזה מגילה. טוב, יכול להיות.
טוב, אני אומר גם בעובדות, מצאו, קראתי ארכיאולוגים, מצאו רימון ליד דקות. בנו על זה, זה תזה, זה מהזה של הכהן הגדול שעבר בשוק שלה. מחיית, מצאו רימון.
לא, בסדר, זה ספקולציות כשאין לך את העובדות. אבל עכשיו מישהו מצטט עובדות...
עכשיו על זה אפשר לבנות תזות שלמה.
כן, זה ברור, טוב, יכול לזה נפוץ, אבל אני אומר, מישהו שמצטט עובדות והן לא נכונות, אז זה כבר להכפיף את העובדות לאג'נדה. ושם הרבה פעמים, כיוון שהעובדות לא נגישות לי, והוא ציטט, הוא אומר, אני ראיתי מכתב, או לא יודע, במסמך כלשהו, אומר, טוב, הוא שמאלן, הוא ימציא את זה, או שהוא מעקם את זה, או שהוא מסלף את זה. וזה גם לא נכון לעשות את זה, זאת אומרת, צריך לבדוק, הוא יכול שהוא מסלף, אבל אנחנו אוטומטית הולכים לכיוון הזה, כי לא יכול להיות. גדעון לוי מתאר איזה מקרה קורא הלב של פלסטינאים, מיד אנחנו אומרים, זה ברור שזה שטויות, אין בזה מילה אמת. כך גם אני נוטה לחשוב דרך אגב בדרך כלל לגביו. אבל מי אמר? יכול להיות זה גם מקרה אמיתי. זאת אומרת, לפעמים גם כשאתה פרנואיד רוצפים אחריך, כמו שנאמר. אז
לשיטתך, אז איפה לסקלות אקדמיות נמצאים אוספי המטה ההלכה של רוזנק?
אני לא מכיר אותם.
הספרים שהוא הוציא סדרה של כמה ספרים, של מאמרים, על הנושא של מטה ההלכה.
לא יודע, לא מכיר אותם.
אוקיי. תביך לראות.
לא, כן. בכל אופן... הנקודה הזאת של השפיטות היא מאפיין שגם ישנו, אבל בעיקר נדמה לי צריך להיות של תפיסה אקדמית. וזה נקודה שממנה אני ארצה להמשיך לדון בשאלה איך מסתכל אקדמי על טקסט ואיך מסתכל לומד מסורתי על טקסט. זאת אומרת, השאלה היא מה אתה מחפש. את ההבחנה תשמש אותי בשלב הבא כדי לראות את גם ההבחנה הזאת. אולי אני אסיים עם עוד דוגמה שגם מדגימה את העניין הזה. יש כתבתי פעם מאמר על הגיור והקדמות. הרבה היום עם ההרפתקאות שלי, כי את הנושא הזה אני אומר מדם ליבי. אני הרבה שנים סוחב את חוסר היכולת לעשות את ההבחנות האלה ולנסות לחשוב על זה ככה בצורה מסודרת. אז כתבתי מאמר על הגיור, ובין היתר כתבתי שמה, זה היה תגובה למאמר של הרב ברנדס בהקדמות, ובין היתר התייחסתי שם לדברים שאומרים אבי סגי וצבי זוהר בספר על הגיור וגם במאמרים וכולי, שאומרים שקבלת מצוות זאת המצאה של המאה ה-19, בכלל אף פעם לא חשבו שצריך קבלת מצוות בתהליך הגיור. אומרים את זה בכותרות ראשיות, כולם נורא אוהבים לצטט את זה גם, כי הם מומחים, הם חקרו את עולם התחום הגיור, זה אנשי אקדמיה. זה אנשי אקדמיה שעושים שם רע לאקדמיה, ואבי סגיו יש מאוד מוכשר דרך אגב, אבל לפעמים האג'נדה מעבירה אותו לדעתו כנראה. וכאן אני אומר את זה לא מחשד, אלא בגלל שאני רואה. אני כתבתי, אבל אני לא עוסק בזה, אני רק רוצה לומר, אני כתבתי שאין פוסק אחד בכל תולדות ההלכה שמבטר על קבלת מצוות בגיור. ולא עברתי על כולם, אבל אין, לא יכול להיות. כמו שרב חיים אומר, אין תוספות כזה. אין, זה הסיפור המפורסם. אז זאת אומרת, בקיצור, הם המרצים. אני אומר, זה חבורת המרצים, פשוט חבל על הזמן, הם לא יודעים מה שהם מדברים. ואז כתב איזה פרופסור למשפט עברי, תגובה על המאמר שלי, חייל שלי במילואים פעם. והוא כתב תגובה, והוא אמר, מה פתאום, יש רדת סופמן. רדת סופמן, אני הראיתי על כמה דוגמאות שבהם מה שנראה לכאורה לא ככה, וזה לא נכון. כן, כולם דורשים קבלת מצוות. הרדת סופמן, וזו תשובה שהכרתי אותה, והוא באמת בתשובה אחת או שתיים, באמת נראה שהוא מוכן לוותר על זה, ממש. לא רק לוותר על ההצהרה, על האקט של קבלת מצוות. זה דיון אחר, זה אפשר לוותר אולי. אלא על זה שבאמת, הערכה שבאמת הוא מקבל מצוות הגר, אני מדבר על זה, לא על ההצהרה. אצל הרדת סופמן זה באמת מופיע. ואז, לא כבר לא נתנו לי להגיב, אבל כי זה כבר אמרו לי, זה כבר מוצא, וזה לא נתנו לי להגיב על התגובה שלו. אבל בעצם מה שרציתי לומר, מה שכן, הכרתי את הרדת סופמן הזה, ועדיין אין דעה כזאת בהלכה. ושהרדת סופמן טעה. טעה, מי שכותב את זה, כתב שטות. אז מה, זה שזה כרוך באותיות זהב עם, 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 עם אותיות רשי כזה, עם דפוס לא, מודפס מזהב על הכריכה?
לא,
לא, לא, זה כן אומר.
לא,
לא, לא, לא, לא, זה כן אומר, זה בדיוק הנקודה, זה כן אומר, אני אגיד לך למה. וזה, אני מביא את זה לא כדי לשכנע אותך שהוא טעה, אלא כדי להראות את שתי נקודות המבט. הוא צדק, הפרופסור. הוא צדק. למה הוא צדק? כי הוא כאיש אקדמיה, מבחינתו הוא לא מבקר דעות הלכתיות ברמה העקרונית. הוא בונה את העץ, או את כל מכלול הדעות ההלכתיות שמופיעות. עכשיו, רדת סופמן, פוסק, כתב שוט, מוכר, כמובן, מלמד להועיל. זאת אומרת, יש דעה כזאת בהלכה. במבט של חוקר, הוא צודק. 100% צודק. אבל אני לא כתבתי מאמר מחקרי. אני כתבתי מאמר שמביע עמדה. אני כותב את זה כאילו כרב, לא כחוקר הלכה. אוקיי? עכשיו, מבחינתי, זה שמישהו, רגע, זה שמישהו כתב משהו, הוא פשוט טעה בדבר משנה, לא טעה כי הוא, אני חושב שבסברה הוא טעה. יש הבדל כמובן בשני הדברים. טעה בדבר משנה, זה שטות. זאת אומרת, זה נגד גמרות, אין דבר כזה. זה סתם טעות. אז זה שמישהו התבלבל פעם וכתב משהו והוא גם היה רב, זה לא אומר מבחינתי שיש דעה הלכתית כזאת.
המאמר שלך היה מאמר ביקורת, המאמר שלא אמר, המאמר, כמו שאני הבנתי, כמו שתיארת אותו, לא אמר מהי ההלכה, מה צריכה להיות ההלכה.
לא, 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 זה כן.
הוא אמר שהיו פוסקים לפני המאה ה-18 שלא...
לא, אני אומר, אני קודם כל...
אתה אמרת שאין דבר כזה.
המטרה של המאמר הייתה איך צריך להתנהל גיור. זה כן מאמר שמביע עמדה. רק הם... אמרתי, יש דרכי עקיפין. אז בשביל להסביר איך מתנהל גיור, הם מביאים מה הרמב״ם חשב איך מתנהל גיור, לא מה, כן? אז הם דנים בדעות, איזה דעות יש ואיזה דעות אין. אני, המאמר שלי לא היה אקדמי. אני טענתי, אין דעה כזאת. מה זאת אומרת אין דעה כזאת? אם אני הייתי מחר בבוקר כותב ספר שבו כתוב שיש רק 10 אבות מלאכה בשבת. בסדר? כתוב, בכתב רשי הייתי כותב את הספר הזה. ומוציא את זה לאור בהוצאה בני ברקית שלא היו שמים לב מה כתוב בפנים והיו מוכנים להוציא את זה לאור. וזהו. אז עכשיו היה בא חוקר של משפט עברי, וואלה, יש פה איזה רב, מוזר.
יש דעה.
כן, יש דעה כזאת בהלכה. אני, כמישהו שהוא לא חוקר, וזה בהחלט שאלה של מאיזה נקודת מבט אתה מגיע, כמי שלא חוקר, אין דעה כזאת. אין דעה כזאת, הוא פשוט התבלבל, הוא קם על צד שמאל באותו בוקר. כן, הוא התבלבל. עם כל הכבוד, הוא היה תלמיד חכם, עוד פעם, אני לא בא לזלזל במלמד להועיל, אבל זה לא לגיטימי, זה לא בתחום הלגיטימי, זה לא, זה כמו שאני לא מתייחס לדעות רפורמיות כדעות בהלכה, למרות שאולי יש להם את ההיגיון הפנימי שלהם, הכל בסדר. זה לא דעה בהלכה. עכשיו, ברור שיש פה הבדל גדול בין מי שבא בכובע כפוסק, או כרב, או כמישהו שמביע עמדה הלכתית, לבין מישהו שבא בכובע כחוקר, וזה בהחלט נכון, ושנינו צדקנו. הוא צדק כי הוא בא בחוקר, ואני חושב שצדקתי כשאני מדבר במסגרת מאמר שלא מאמר מחקרי, אלא מאמר שאומר מה ההלכה. בסדר? במובן הזה, כמו שהגמרא עצמה עושה הבחנה בין טועה בדבר משנה לטועה בשיקול הדעת. טועה בדבר משנה זה לא פסק הלכה בכלל. לא שזה פסק הלכה שמתבלבל, זה לא פסק הלכה, פסק הלכה בטל. בסדר? זה בכלל לא פסק הלכה. מה זאת אומרת? יש בית דין, אמוראים. הגמרא מדברת על זה, אז מי היו הדיינים? אז המוראים. המוראים כתבו פסק דין. הפסק דין הזה תעשה ממנו תיירה. שלח אותו לים. זה לא דעה בהלכה. זה טועה בדבר משנה. עכשיו, אם יבוא חוקר תלמודי, ויש המוראים שאמרו כך וכך, מה זאת אומרת? ודאי שיש דעה, והוא צודק. יש דעה כזאת בתלמוד. הוא צודק. אז זה הבדל בצורות ההסתכלות, זה בדיוק הנקודה. אבל לכן, זה כבר הדגמה ראשונית, למה חשובה ההבחנה הדיסציפלינרית הזאת? זה לא עניין טכני במה עוסקת האקדמיה, במה עוסקים רבנים, חלוקת עבודה. תעשה חלוקת עבודה אחרת, מה זה משנה? לא אכפת לי איפה נעשה כל דבר. מה שחשוב זה רק להבין שיש פה שני דברים שונים. עכשיו, אני חושב שהאקדמיה באמת צריכה לעסוק בזה, ובית מדרש במשהו אחר. זה כבר, בסדר, אני יכול להגיד לי מישהו, בסדר, אני חושב שבאקדמיה צריך לעשות גם את זה. אין לי בעיה, יש לי ויכוח איתו, אבל זה לא טעות בדבר משנה. כן, זה לא, אני, אבל, מה ש, אבל זה כן יהיה טעות בדבר משנה אם הוא יגיד שזה לא, זה אותו דבר. זה לא שתי דיסציפלינות. זה לא נכון. מי יעסוק בכל דבר זה דין אחר, ודאי שגם איש אקדמיה יכול להיות רב, או רב יכול להיות איש אקדמיה, זה ברור. אנחנו נביא גם דוגמאות ונראה לאן זה מוביל. היו מקרים כאלה, וגם זה היה לי פולמוסים בהקדמות, עם בני לאו, והוא כתב מאמר על הראש רוזנטל, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית, וגם רב של קיבוץ, קיבוץ סעד או יבנה, לא זוכר אחד מהקיבוצים האלה. ושם אני מראה איך ששני הכובעים התערבבו אצלו. ובני לאו כתב בשבח הערבוב בין שני הכובעים. כי הוא עצמו גם קצת מערבב את שני הכובעים. ואני אמרתי, לא, צריך להבחין בשני הכובעים. מותר לאותו אדם להתעסק בשניהם, אבל הוא עשה שם משהו שהיה טעות. כי הוא ערבב את העיסוקים, והוא ערבב את המימד המחקרי שלו בתוך פסק ההלכה שלו. ואת זה לדעתי הוביל אותו לפסיקה שגויה, לדעתי. אז לכן זו דוגמה טובה, למה ההבחנה הזאת היא נחוצה, זה לא סתם התעקשות טכנית במה, את מה לתקצב, או מה לעשות באקדמיה ומה לעשות בישיבה. וקודם כל להבין שזה שני עיסוק, מי עושה את מה? פה לא אכפת לי, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. כל עוד שיציר מה הוא עושה. מה שיגיד, אני עושה את זה, אני עושה את זה. אוקיי? טוב.